כי אנחנו דיברנו על שפינוזה, אם אני זוכר אותו נכון, שהייתה עשיית דשמיא כזאת לראשי הקהל באמסטרדם לזהות שיש פה משהו רעיל, משהו חולני. מה זה המשהו הזה? מאוד קשה להבין. מה זה העצם האלוקי לעומת התארים? אני לא יודע אם דיברנו על זה, ובכל מקרה נפתח את זה עוד פעם. אם דיברנו, אז תעצרו אותי. הרב מדבר מאוד מאוד נגד התייחסות לאלוקים בתור עצם, ודרך נכונה להיפגש עם אלוקים בתור תארים. זאת אומרת, איך זה מדבר איתי, איך זה מתגלה אליי. אבל את מה הוא תוקף פה הרב בכזאת חריפות? נגד מה הוא נאבק פה? איפה יש בעם ישראל תופעה כזאת שמישהו מדבר על אלוקים ואומר אני יודע מי זה אלוקים? נכון, עם ישראל נקי מזה. כן, העולם החרדי לא חשוד בכהוא זה על הגשמה של אלוקים, כמו שדבר שאני יודע להסביר מה זה אלוקים. אלוקים הוא ניסה ונשגב. נכון, אמרנו שאפילו את האותיות שלו אומרים י' ק' ו' ק', אפילו את האותיות לא אומרים. אז בטח שאף אחד לא מעיז להעלות בדעתו בעולם החרדי נגיד שיודע מי זה אלוקים, בעולם הציוני דתי. מי אומר שהוא יודע מי זה אלוקים? מה זה? אני מבין שתפיסה ילדותית קטנה כזאת שאנשים חושבים שמה שהם רואים זה מה שיש. ובעצם העולם הרבה יותר עמוק ומורכב מאיך אתם קולטים אותו. ולכן נכון להתייחס, ככה אני נפגש ולא זה מה יש. ככה זה מדבר אליי, ככה זה עושה לי. אבל מה הזעזוע הגדול של הרב נגד מי הוא נלחם? השפינוזה מאוד יעזור לנו להבין, סליחה, למה הרב מתכוון. סליחה, ששפינוזה דיבר על העצם, נכון? אני לא יודע אם שפינוזה אמר פעם את המילה עצם. אני לא יודע אם... באמת, שאני קראתי לפני הרבה 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 מאוד שנים את הספר שלו, הם בטח לא ברמה כזאת שאני יודע אם כתוב עצם או לא עצם. אני אנסה להבין דרך המשפט שמרכז את התיאוריה שלו, שהטבע הוא אלוהים. ודיברנו הרבה על ההשלכות של משפט הזה. נכון, מה ההשלכות של המשפט הזה? שהחומר, העולם הזה הוא כבר לא חומר. זה לא איזה משהו גס וחומר. נכון, אמרנו שלפני שפינוזה, שפינוזה כמי שמבטא בצורה הכי, זה כמו הרצל. הציונות לא התחילה עם הרצל. אבל הרצל הפך את הציונות למשהו מאוד מחובר, משהו מאוד חיים אותו, משהו מאוד מדברים עליו. השפינוזה, כששפינוזה אומר שעולם הוא אלוהים, מה ההשלכות שזה אמרנו? שלפני שפינוזה היה צורך להחליט האם מתאים העולם הזה או העולם הבא. עם הגוף או הנשמה. היה עולם ברור, עולם ברור. היה יצר לפני שפינוזה, הרוב ועוד איך היה. היו עובדי עבודה זרה, והיו רוצחים והיו מנובלים, והיו אימפריות שסתם ככה בא להם לכבוש ולשלוט. אבל אף אחד לא עשה מהעולם הזה אירוע דרמטי. זאת אומרת, אף אחד לא עשה מהעולם הזה אידיאל. לא אני אספר עכשיו. אידיאל זה רעיון ניסה ונשגב ומרומם. היה ברור שיש משהו עליון, קדוש, נשגב, ויש את העולם הזה. ויש לנו הרבה דחפים אגואיסטים שרוצים שהעולם הזה יהיה נוח ונעים. ויש לנו כוחות אחרים, נשמתיים, שרוצים... גורמים לנו לחיות הרבה מעבר לדחפים האגואיסטיים. היה מאבק הזה. כששפינוזה אומר שהטבע הוא אלוהים, המשפט שוב הוא מגלם בתוכו בצורה מאוד עוצמתית את המסר. זה כמו עם ישראל חי. זה שלוש מילים שמבטאות את זה ששום דבר לא ישבור. הרבה פעמים זה מבטא. אז מה זה הטבע אלוהים? זה מין גישה אחרת לטבע. אם שמעתם על ההומניות שמתחילה להתפתח בתקופה הזאת, או הנאורות. שמתחילה להתפתח בתקופה הזאת בערך. זה כל מיני, בא מכל מיני כיוונים. אז מה זה אומנות והנאורות? אומנות והנאורות זה לקחת את האנושיות, ולהפוך אותה, שמעתם את הביטוי כנסיית השכל, אני יודע שיש כזאת להקה, לא לזה אני מתכוון. כנסיית השכל זה מושג שהוטבע באירופה שלפני כמה מאות שנים. שעד אז אם מישהו היה רוצה כנסייה, כנסייה זה כאילו קודש, אז הוא פנה לדתות, הדתות היו אמורות לתת לו את הקודש. ואז נוצר, הולך ונוצר באירופה, מושג אחר, כנסיית השכל, כאילו השכל שלי זה מה שייתן את הישועה, זה מה שייתן את הפתרון, זה מה שייתן את האמת והצדק. להתייחס אל הטבע כאל אלוהים, ולהתייחס אל עצמך כאל אלוהים, נכון? בסוף, את הטבע, אל המחשבות שלך, אל הרגשות שלך, אל פילוסופים, אל מדענים, זה חילוני, אבל זה כאילו נהיה חילוני דתי. זה מה שאמרתי קודם בשיעור, זה חילוניות דתית כאילו. חילוניות עם הילה. אין חומר ורוח. החומר הוא הרוח, חומר הוא חומר. מה יש מאחורי הפלסוף הזה? זה פלסוף שאולי לא מעניין את רוב האנשים בעולם, אבל זה משנה דרמטית את כל התרבות. כי זה נותן לגיטימציה לדתות חילוניות. אמרנו למשל קומוניזם. קומוניזם זה רעיון שזה איש אחד חשב שהוא ככה יפתור את העבודה, ומי אתה? בסוף התברר שהוא דיבר שטויות בלי סוף וזה לא הצליח. יש כאלה שהבינו את זה כבר מההתחלה הרבה. אבל זה להט ומסירו, ומי שיהיה לדבר נגד זה הוא כופר, ומסרים את הנפש. יש לנו עוד היום הרבה רענות, כן, נכון? יש כאלה שרוצים לצמצם את נזקי האקלים. הרבה מאית לנו רוצים לצמצם נזקי האקלים, אבל היום יש סביבתיים שזה דת אצלם. וואו, הם צועקים ונלחמים ומפגינים ומשתוללים, ומי שלא מחושב כמוהם, זה טרגדיה, זה אסון, או כל מיני עמדות פוליטיות. אז מלא דתיים, בסדר, אתם מאמינים שאלוקים אמר לכם. ומי שאומר נגדו, אומר נגד אלוקים. אבל חילונים של הדתות שלהם, זה לא דתות, תפיסות אנושיות. זה גם קרה להם כמה פעמים, נכון? אתם יודעות שהיה מחלוקת גדולה מאוד בראשית שנות המדינה, בין הקיבוצים, האם לתמוך בסטלין או לא לתמוך בסטלין. תמכו בסטלין, בסוף התברר שסטלין הוא כזה רוצח מנובל. אז בכלל הכל השתנה ונגמר. אז נופל הסכם אוסלו, אתם לא יודע מה הייתם בהסכם אוסלו, אבל אז היה כמו משיחיות, כמו איזו בשורה כזאת, גדולה כזאת, אמיתית כזה, רק יהיה שלום, הכל, ומי שנגד השלום הוא פושע, הכל התפוצץ, הכל מת, וזה חוזר על עצמו, למה פרימה נמצא מאחורי זה? ההגדרות האלה שיש פינוזה, שתפיסות אנושיות הן כבר לא תפיסות אנושיות. מי שלא חושב כפי דעתי, אז הוא כופר, הוא לא כופר, כן. כשאומרים שהטבע הוא אלוהים, כשאומרים שאלוהים זה הטבע, המשפט הופך את הכנסייה בסדר, השכל הוא כנסייה. נאורות, הוא נאור והוא פרימיטיבי. אנחנו מכירים כמה אנשים שהם לא בדיוק פרופסורים, והם בעינינו הם הרבה יותר חכמים ועמוקים ומשכילים, מאשר אנשים שיכול להיות שקיבלו כמה תארי פרופסורות באוניברסיטה. אבל בסדר, זה בכלל להתייחס לשכל כמו אור, נאורות זה מלשון דלייטנס. הערה. אנחנו חושבים שהערה באה, כן, גם מהשמיים, גם מהתגלות. גם מקור הרבה יותר עליון, שאנחנו נפגשים איתו. איך זה קשור לעצם ולתארים? שפינוזה. מי חושב שאלוהים זה עצם? דיברנו על השאלה הזאת, מי חושב שאלוהים זה עצם? אז יש כמה תשובות, שתי תשובות בעיקר. מי חושב שאלוהים זה עצם? על זה אנחנו מנסים לדבר. מה הכוונה אצלי? שהוא יודע מי זה אלוהים, שהוא יודע מה זה אלוהים, בסדר? אני אומר עם היי, כי אני לא חושב שזה אלוקים שבא לי שמדברים עליו. אבל מי זה, על מה הרב מתווכח? שתי תשובות בדבר. אני אגיד, אני לא יודע לפי איזה סדר. הסדר זה מה שדיברתי עד עכשיו. שפינוזה. שפינוזה, כשפינוזה אומר, העולם זה, אני לא יודע את כל העולם, נכון? אבל להגיד, אני יודע מה אלוהים רוצה, בסדר? אני, אם אלוהים זה העולם, אז אלוהים מתגלה דרך המחשבות שלי והרגשות שלי והתחושות שלי, אז אלוהי זה להגיד, אני, הוא לא אומר אני יודע מה זה אלוהים, הוא אומר אני יודע את האמת, ומי שלא חושב כמוני, במקום להגיד אני יודע מה, זה אין אנשים פרימיטיביים שיגידו אלוהים נראה ככה, אלוהים נראה, עברנו את זה. אבל מה האלוהים רוצה שנעשה? מה האלוהים רוצה שתעשי? זה רק כדאי מאוד שתדעי. אבל את לא חושבת רק מה האלוהים. מה האלוהים רוצה שאת תעשי? זה עצם מתגלה אליי. אבל לא רק עלייך, על כולם. ומי שלא חושב כמוך הוא פושע. ומי שלא חושב כמוך הוא מנובל. יש ימנים, ואיך קוראים לאלה שלא ימנים? לא ככה אומרים. אומרים ככה הרבה סמכים. ואז בסוף שמאלני. מה הכוונת מידות? אז מה זה שמאל באנגלית? שמאל זה קטן. יש איזו חיה כזאת לא חמודה שעושה ואז אומרים שמאלני. זה מי שלא חושב כמוני. לקחת דוגמה שפחות נעימה לנו. אנחנו רואים שרק הדוגמה הפוכה. איך מלכלכים אלינו. מי שלא חושב כמוני הוא מנובל, הוא כופר. הוא לא צדיק, הוא לא כלום. אם הוא שמאלני, אז הוא לא אוהב את ארץ ישראל, והוא לא מוסר את נפשו את ישראל, והוא לא קשור ליהדות. ואם הוא ימני, אז הוא בעד דיקטטורה, ובעד... הרבה יותר קל לדוגמאות איך... מי שלוקח חלק מהאמת, ומי שלא חושב כמו מחוק, הוא לא קיים. כי האמת שלי, זה האמת, זה האמת. אז הרב מדבר לא על שפינוזה. כי שפינוזה זה לא הייתה הבעיה שהוא נלחם נגדה, נכון? זה לא שחילונים שפינוסטים קראו את דעת אלוקים. הוא מדבר עם יהודים צדיקים, יראי שמיים. שתפיסות כאלה שהרב כותב, שיש כאלה שהם אומרים זה מה יש, ומי שלא חושב כמוני הוא קטסטרופה. הייתה מחלוקת מאוד מאוד גדולה בין החסידים למתנגדים. אני מדבר מה שיכול להיקלט לא נכון, כמו פלורליזם כזה, אני מאוד לא בעד פלורליזם. אבל אם הדרך שלי זה דרך של להיות חסיד, זה מה שמדבר אליי, זה מה שבונה אותי, זה מה שמגדה אותי, זה מה שמעצים אותי. ויש מישהו לא חסיד, או יש מישהו חסיד, לא חסיד, והוא זה. אז צריכה להיות ביקורת, וצריך להיות ויכוח, צריך להגיד לפעמים דברים קשים. אבל אני לא אלוקים. איך אני אומר בכל יבך ובכל נפשך ובכל... פלורליסט לא יכול להגיד בכל יבך ובכל נפשך ובכל מודך, למה לא? פלורליסט לא יכול למות, תגידו שם, פלורליסט לא יכול לסכן, ואולי לא, ואולי זה בעצם אחרת, ואולי זה. מה פתאום תמסור את נפשך? אז מה הרב אומר פה? הרב אומר, בטח שאלוקים מדבר איתך, בטח. ובטח שהוא פונה אלייך, בטח שהוא מבקש ממך. אבל יש הבדל אם מדבר איתך לבין זה שאת אומרת שמי שלא חושב כמוך, זה מסובך. שמצד אחד אני מוסר את הנפש בכל הלב, ומצד שני אומר, אנחנו ראינו את זה עם אלי וחנה, ראינו את זה פעם ופעמיים, ונראה את זה בהמשך. שאלי בכלל לא מבין את חנה. כי לפי בית המדרש של אלי, מה היא עסוקה בעצמה? מה היא עסוקה? אני רוצה את אמא, לא רוצה את אמא. לפי אלי, היא נראית לו שיקורה. אבל אלי יודע לזהות מה? שני דברים. אלי יש מסירות נפש אינסופית על האמת שלו. אבל הוא פוגש את חנה והוא אומר, וואלה, חנה לא פחות צדיקה ממני. אני לא מבין אותה, אבל היא לא פחות צדיקה ממני. הוא יודע לזהות את זה. הוא יודע. זה לפני אלי, מי זה התחיל? התחיל עם רחל, נכון? שנותן את הסימנים ללאה. היא חושבת שזה לא נכון, וזה לא יכול להיות, וזה לא הגיוני. ואני צריכה להיות אשתו של יעקב, ואני צריכה להיות שבטי ישראל. אבל בסוף כשהיא רואה שלאה יוצאת לבשר חברה, אז היא אומרת, לאה לא פחות צדיקה ממנה, וכנראה גם היא קיבלה נבואה. אני לא מבינה איך זה! רק כנראה אלוקים אמר לה שגם היא אשתו של יעקב, אני לא קולטת את זה, אבל יש פה איזו פתיחות לאין סוף. יש פה יכולת לצמוח ולגדול, שאת לא עסוקה במה נכון. כשעסוקים במה נכון, אז הרבה פעמים זה ישר שולח אותך להסביר מי לא בסדר. המון המון הרמות, ויש כאלה שהם באמת לא בסדר. יש כאלה שהם לא חושבים כמוני והם לא בסדר, יש כאלה שהם חושבים כמוני והם לא בסדר, נכון? בטח שיש. יש דעות עקומות, מרושעות, בטח. אני לא אדבר אפילו לא יודעים כלל. אבל יש כאלו שהם לא חושבים כמוני, ואני חושב שיכול להיות שגם הם יזיקו. יכול להיות שאלה שקידמו את הסכם אוסלו, לא יכול להיות. אלה שקידמו את הסכם אוסלו עשו נזקים קשים מאוד למדינת ישראל. אלה שניהלו את ההתנתקות עשו נזקים קשים מאוד מהצד. אבל מה? אבל יכול להיות שהם צדיקים. יכול להיות שהם אוהבי ישראל, לא יכול להיות בטוח. יכול להיות שהם עשו מתוך עשרות כאלה, עשו שטויות, עשו שטויות קשות מאוד. אז זה מאפשר לי לבדל, א', בין הדעות לבין האנשים, נכון? לגופם של דברים ולא לגופם של דוברים, כמו שאומרים. הביקורת היא נהיית עניינית. את לא רואה מישהו לא חושב כמה זו מפלצת. מצליחה לבדל. ושנית, את מבינה, לא במחלקות פרקטיות נקודות, את מבינה שלך יש דרך מסוימת ויש מישהו שתפקיד אחר. להגיד שאני מדבר על עצם, זה מה שפינוזה אמר, למה אני קולט את זה דרך שפינוזה? כי שפינוזה אמר, אני, מה שאני חושב זה, ככה. הוא גם עלה, הוא חושב שהתורה, בני אדם כתבו את זה, אז הוא מוכן לכפור ומוכן לעשות הכל לעבירות. היום יש כבר הרבה שנולדו חילונים, אבל הוא חי בעולם שכולו, הוא שם פס על כולם, אני חושב מה ששם פס על כולם. מה שם פס לכולם? הוא הפך את עצמו לאלוהים. הוא הפך את אלוהים לעצם כי אני יודע את האמת. שוב, אז ההסבר הראשון שלי מה זה עצם, זה לא אומרים מה זה אלוהים, אבל מה האלוהים רוצה. מה האלוהים רוצה? מה האלוקים רוצה ממך? זה תארים. מה מכולה ומי שלא כמוני? זה הסבר ראשון. הסבר שני, הוא קצת יותר מורכב, אני לא יודע אם דיברתי עליו פעם, אני אדבר בקצרה, כי אנחנו בתוך שפינוזה. ונדמה לי, אתם תגידו אם היינו שם, שאם את דתייה נולד בבית דתי או קיבלת עצמך את המצוות, אז אלוקים מאוד מאוד דומיננטי בחיים שלך. זאת המון דברים בחיים שלך שאת לא רוצה לעשות, את עושה בגלל אלוקים. המון דברים שאת רוצה לעשות מאוד, את לא עושה בגלל אלוקים. אלוקים הוא לא איזה אירוע שולי בחיים שלך. אלוקים הוא משפיע מאוד 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 על החיים שלך. אומרים לך, מי זה אלוקים? אתה אומר, אני לא יודעת, אלוקים זה
יסוד.
אין לו דמות הגוף ואין לו גוף. אבל את עושה המון המון דברים, הוא ממש משפיע על החיים שלך, הוא גם לוקח לך במרכות הרבה דברים, ומצווה עליך הרבה דברים, לכן לא יכול להיות, בסדר, זה תיאור נוסף, לא יכול להיות, שעמוק עמוק עמוק בתת מודע שלך, אין לך ציור אלוקים. זאת אומרת, אם אלוקים זה רק מילה שאת לא מבינה, זה מין ערפל כזה, אז זה לא קיים לגבייך. אם אלוקים דומיננטי לגבייך, את סופרת אותו, את משקיעה בו, את מקשיבה למה שהוא אמר, את עושה מה שהוא רוצה, אז לא בשכל, אבל במעמקי הנפש יש ציור לאלוקים. לכל אחת, וגם לי יש ציור לאלוקים. ציור הכוונה, איזה דימוי עמוק עמוק במעמקי הנפש לאלוקים. זה בסדר גמור, זה מצוין. אם אין לי ציור, במידה מסוימת אין לי... אני לא יודע אם העברית שלנו עוברת, כי אני משתמש במילים שאולי מסיסמאות ביחס אליי. אבל יש אלוקים. אז אנחנו לא ילדים קטנים, ואנחנו מבינים שאלוקים זה לא הציור שלנו, אבל הציור שלנו הוא... אנחנו עובדים עם ציורים בעולם, אתם יודעות. אנחנו לא שכל מופשט שעובדים, יש לנו ציורים. ציורים לכל דבר, אם אנחנו רוצים לדבר על מה. כל מושג שיש לך בחיים שאת מסבירה בשכל, יש לך גם... במעמקי הנפש איזשהו סמל, אימוג'י, שדרכו את פוגשת את הדברים. זו סוגיה מאוד רחבה, מאוד עמוקה. זה לא כתוב בספרים כי זה לא משנה, כי זה בסדר גמור שמתקדמים. לא ככה משנים את הדרך, איך משפרים את הדימוי האלוקים. זה תלוי, הדימוי שלך האלוקים נגזר ברוב המקרים, או כמעט תמיד, מאבא ואמא שלך. נכון, דיברנו על זה? אולי. אבא ואמא שלך לא עכשיו, אבא ואמא שלך מתי? כשהיית תינוקת. זוכרת שדיברנו על זה? כשהיית תינוקת קטנה. כשהיית בת חודש, או חודשיים, או שלוש, או שנה. ואז באיזה גובה היה אבא שלך? ממש גבוה. עד כמה הוא היה גבוה? עד לב השמיים, נכון? גם בלי סולם. כשאת בת חודש, חודשיים, שלושה חודשים, או שנה, או שנתיים, אז אבא ואימא זה דמויות ענקיות כאלו. עכשיו נדבר על אבא ואימא, או על אלוקים, בסדר? זה אותו דבר. זה ישויות כאלה עליונות מאוד. הן יכולות כל דבר, כל דבר. ילדה בת שלושה חודשים כואב לה, רעבה, רטוב לה, מציק לה. היא לא יודעת כלום, היא לא רואה כלום, כלום, כלום. היא רק יכולה מה? להתפלל. איך היא מתפללת? זעקתי אליך השם, נכון? כי גמול אלי אמו, גמול, היא בוכה. כשהיא בוכה יודעת, קשה לי. ואז הישויות הטובות האלה, הגדולות האלה, הגיבורות האלה, משקיעות למענה, נכון? הן תרוחות למענה והן דואגות לה. אם רק הן יודעות, איכשהו הן קוסמים כאלה, הן יודעים לפתור הכל, הן כל יכולים. הן עושים גם לפעמים דברים לא טובים. הם עושים דברים אחרים, אבל היא כבר יודעת שזה מה? זה לטובתה. יודעת לטובתה. איך שההורים מתנהגים, זה בדרך כלל הדימוי התשתיתי שנוצר לך עמוק 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 בתת מודע כלפי אלוקים. ככל שאת גדלה, אז אבא ואמא נהיים נמוכים יותר. נכון? נכון יותר, אני לא יודע איזה דוגמאות לבנות יש, אבל ילד בן שלוש בטוח שאבא שלו אלוף העולם בכדורגל. אלוף העולם. בגיל 14 הוא כבר לא בטוח. אם מתחלקים לקבוצות הוא מעדיף שאבא שלו יהיה בקבוצה השנייה כדי שהם יפסידו. וזה בסדר. בגיל מאוד צעיר, חשבתי שאבא שלי מצייר הכי יפה בעולם. לאט לאט גדלים ונהיית מערכת יחסים אחרת. אבל עמוק עמוק בנפש, איך אנחנו קוראים לאלוקים? אבינו, נכון? למה לא קוראים לאלוקים אמנו? קוראים לאלוקים אמנו. דוד אומר, ככה הוא מתפלל, כי גם מול עלי אמו ככה הוא מתפלל. אבל קוראים לאלוקים אמא הרבה פעמים. לא מעניין, דווקא בסוד, בנסתר, קוראים לאלוקים אמא. בנגלה, זה יותר ארץ. בנגלה יותר רוצים את ההגנה ואת הכוח. ובנסתר יותר רוצים. רוצים ברכה אחת ב-18 שקוראים לו אמא, נכון מתי? מודים אנחנו לך. זה זה הפעם היחידה. ללמוד עם היכול לך. כי פה זה יותר מתאים. אבל המילים של הקודש הם כמעט תמיד מילים נשיות, נכון? תורה, קדושה, חסידות, ציטוט, כל זה מילים של בנות. בעיקרון, בתת מודע, עמוק עמוק בתת מודע. אתם מכירות את השיר הזה? לאבא שלי יש סולם, מגיע עד לב השמיים, כי אבא שלי, מכירות את זה? אז כמה שעוברים, זה הולך ונעלם. אמרתי, זה הולך ונעלם, אמרו לי, שורה אחת תמיד נשארת. אוכל ארוחה פעמיים. זה לא עובר לו, אבל גם הילד מצליח להצליח, שלוש פעמים אפילו ארוחה הוא מצליח, אז הוא גם בזה עוקף את אבא שלו. אז יש לנו משהו במעמקי מעמקי הנפש, ציור האלוקים. דרך אגב, ממילא אנחנו מבינים הרבה דברים ככה. כתוב שמה בני מוסר איך את תוש תורת אימך. מה זה קשור תורת אימך? אמא שלו לא לומד אותו תורה בעיקרון, נכון? בעיקרון, לא יודע, יכול להיות שיש בנות שמלמדו. אבא שלו לומד אותו תורה. מאיפה התורה מגיעה אליו? מאמא שלו. מה שחשוב לאמא, אמא עושה הרבה 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 דברים, אבל מה אמא בעיקר עושה? היא מספרת, בלי מילים, זה לא עובד, היא מספרת את התינוק, מי זה אלוקים? איך היא מספרת את אלוקים? כמה כוח שיש לה התינוק, אז ככה, יש אלוקים. אם לאמא יש כוח לתינוק, אז גדל ילד שאומר, יש אלוקים. הוא לא אומר את זה, זה התמונה שלו. אם הוא יודע שאמא שלו מתה עליו, וחולה, ומשקיעה בו את הנשמה, אז הוא ככה יותר ויותר, הקשר לאלוקים נהיה הרבה יותר עוצמתי, תודה. אם הוא יודע שהוא בוכה ולא שומעים אותו, למה לא שומעים אותו? למה לא שומעים אותו? כי זה לא טוב לרוץ לילד כולם שהוא בוכה, אתם יודעות? מהרבה סיבות. סיבה הראשונה, הוא צריך זה לפתח את הריאות. כמה שילד בוכה יותר טוב, יהיו לו ריאות יותר חזקות. זה סיבה ראשונה. יש עוד סיבות, זה מחשל אותו. שלא יהיה חתיכת מפונה, קוראים שתשאולים לצים. צריך לדעת להתמודד גם, מה אתם חושבות? בחיים כל דבר שתפקו מישהו ירוץ לעזור? צריכות להיות חזקות ולדעת שכשהם מתמודדים. אז זה עובד, זה עובד, עשו כל מיני מחקרים, בדקו את זה. אם לא רצים לילד, הוא מפסיק להיות בכיין, תינוק מבוכיין. הוא נהיה מחושל וקשיח. וכשהוא הולך להתפלל, אז הוא לא מבין למה, אבל אין לו סיכוי להתכוון בתפילה. אין לו סיכוי. הוא אומר, הפעם אני אתכוון בתפילה. והופ, הוא רואה שכמה ברכות ברכו לו. למה? כי בתת מודע שהוא יודע שכשזעקתי אליך, אז אף אחד לא ענה לו. אז הוא מחושל, הוא למד להיות חזק. אז מה הוא עכשיו התחיל לזעוק אל השם? המנגנונים האלה אצלו חסומים. דאגו לפתח לו את הריאות ולחשל אותו. אז מה נעשה? ילד צריך להיות מחושל, גם ילדה צריך להיות מחושל, נכון? אז מה עושים? בדקו כמה מחקרים, שלא קראתי עליהם, אבל בטח עשו את זה, שאין מה לדאוג, אנחנו נהיה מחושלים. כל מי שחי בעולם הזה יכולים להיות רגוע, נהיה מחושלים. לזה ידאגו כל מיני אנשים פחות חמודים מהאבאים. בסדר גמור, יחשלו אותנו. ראיתם פעם בגן ילדים? ילדה בת 4 הולכת לגן ילדים בבוקר. ומה מחכה לה בגן הילדים? מה יעשו לה? מה יעשו לה? יוציאו לה לשון. יגידו לה את חמורה. ידחפו אותה. ימשכו לה בצמה. יעקפו אותה בתור. אני לא יודע איך הן מסוגלות ילדות לעשות זה, אבל למחרת להסכים ללכת לגן בשמחה עוד פעם. זה איך שאת באה למדרשה והיו פה מעלימים אותך. היו דוחפים אותך, ומושכים לך בשערות. אין מצב שפעם שחור, היית רואה, כל המדרשה הייתה במשבר, לא יכול להיות. וכשהיית בת 4 עשו את זה, רק היית חזקה, אז לא נשכרת, באת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אולי אפילו משכת לבד בשערות, יכול להיות. כי לא הבנת מה את עושה. אז יחשלו אותנו, אין מה לדאוג. אין מה לדאוג. הורים יכולים להיות רגועים, אל תדאגו, הילדים שלכם מחושלים. אני לא מדבר על פינוק בכלל. ומה אני מדבר? אני מדבר על חום ואהבה. זה התפקיד של הורים. בעיקר של אמהות, חום ואהבה. כשילד רוצה משהו, יש לי כוח. יש לי כוח. זה לא צריך להיגמר בגיל שנתיים, זה יכול להימשך עד גיל 120. מי שהוא רוצה משהו, יש לי כוח. להגיד לילד יש לי כוח, ולהגיד לו יש אלוקים, והוא טוב, ואתה חשוב לו, והוא יקח. זה עובר, זה הכי עובר. כדי לגדל נביאים, אתם פשוט צריכות להיות אמהות עם כוח. אתם יכולות להיות אחרי זה גם רופאות, טייסות, מה עוד? מנכליות, עיתונאיות, מרימות משקולות, ראשות ממשלה. מה שאתם רוצות זה דברים מאוד מאוד חשובים. אבל אם יהיה לכם כוח, אם יהיה לכם כוח, אז יגדלו ילדים אחרים. את לא ישנה כל השבוע. ועכשיו הלכת לישון ב-2, צריך לקום ב-6. וב-3:30 פתאום את שומעת צרחות של ילד. אז מה את עושה? מה אני עושה? קודם כל אני בודק אולי זה הילד של השכנים. כן, יכול להיות של השכנים. אין מלבב יותר. חס וחלילה. אבל זה ההזדמנות של השכנים, לגלות את אהבתם לילד שלהם. יקר לי. אחרי זה, אני מביא זה הילד שלי. ואז אני אומר, אני אקום, יצר אחד אומר לקום, אחד אומר לא לקום. ואז אני מחליט לקום, אבל אני אומר, אין לי מה לקום, למה? כן, אשתי לא מתלבטת. אשתי כשהילדים של השכנים הם צורכים מכמה ליתר ביטחון. אבל אם אני לא קם, אני לא קם. אם יש לי כוח, יש לי כוח. אם אני שמח לקום, אני עושה, הוא יודע, הילד אי אפשר לעבוד עליו. אי אפשר לעבוד עליו. לילד יש גזים. אתם יודעות מה זה גזים? לא נעים לדבר על זה. אבל גזים זה דבר, אין בטן בלי גזים. גם בטן זה לא בדיוק דבר שנעים לדבר עליו. זה לא טראומה, אתם יודעות, זה לא אסון. זה לא הצילו, לא צריך לתת מורפיום כשיש לי. קצת אם הוא צורך. אבל אין לי כוח, נכון? אבל הוא צורך, מה נעשה? זה הפוך על הפוך על הפוך. מה הבעיה של התינוק הזה? שיש לו גזים? מה פתאום? מה פתאום? אם הבעיה גזים, איזה בעיה עשה שיש לו גזים ועכשיו אני צריך לקום? ממש לא, הבעיה של התינוק הזה, אין לתינוק הזה שום בעיה. רק אלוקים רצה שאין לזה יהיה מלא אמונה. ולכן מה? ולכן הוא רצה שתקומי אליו ותהיה את המעייפות. תקומי אליו בשביל איזה שטות, ותהיה מותשת ותגידי, אתה יותר חשוב לי מזה שאני מותשת. אז הוא שלח לו גזים. הגזים זה רק התירוץ כדי להראות לו. אז אם את מעדיפה לחשל אותו, תחשלי אותו. הוא יצא מחושל בהחלט. צריך אנשים מחושלים. אבל יש ציור, יש ציור עמוק 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 בתת מודע, מה זה אלוקים. יש ציור, והציור הזה אחרים בעיקר אמא ואמא, וגם אבא קצת. יכול לצרף את שלו, אז אני מנסה לומר שנקבע איזה דמות בתת מודע. בתת מודע. את לא זוכרת את זה. עכשיו, מהלך החיים זה משתנה. משתנה, ככל שאת פוגשת יותר אנשים. איזה אנשים של תורה פגשת? מדברים היום הרבה על מדינת הלכה, שמעתם? הדתה, מדינת הלכה. אז הרב אלישע זה צהל, מה שהיוצאת שלו זה באזור עכשיו? לא משנה גם לא. הוא היה אומר דברים מאוד פשוטים, אבל טוב להגיד את בשמו, כי הוא חתום על זה. אנחנו בכלל לא רוצים מדינת הלכה, ממש לא. נכון, כתוב במשנה, יקבל עולם, יקבל עליו אדם עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו כל מצוות. אנחנו רוצים מדינת איזה? מדינת מלכות שמיים, מדינת אמונה אנחנו רוצים. מה שאנחנו רוצים, מדינת אמונה. כשיש אמונה, אז מי שמאמין אומר, תביאו לי מצוות, אני רוצה עוד מצוות. אני רוצה לבטא את האמונה הזאת, אבל אנחנו לא רוצים מדינת, כן, מדינת הלכה זה הביטוי הטכני. אנחנו לא רוצים מדינת מתנות, רוצים מדינת אהבה, ואם יש הרבה אהבה, גם ייתנו מתנות. אבל אם מכריחים לתת מתנות, זה לא לוקח, לא עובד. אז יש ציורים. מי זה אלוקים? אלוקים זה ציורים שנוצרים בנפש כתוצאה מפגש עם עוד אנשים. אנשים שמייצגים לפנייך תורה, מצוות, כוח. ככל שאת נפגשת עם אנשים יותר גדולים, אז הציור שלך לאלוקים נהיה יותר נקי, יותר טהור. ככל שאת נפגשת עם דברים יותר גרועים שמייצגים את אלוקים, אז הציור בתת מודע שלך לאלוקים נהיה יותר בעייתי, יותר קשה. איך אני יודע מה הציור של אלוקים? אני גם לא צריך לדעת מה הציור של אלוקים. אני לא צריך להיפגש עם התורה ונסות ליצור מפגשים יותר גדולים, יותר מהירים, יותר משמחים. אבל אם מפגשים שאולי עם אלוקים זה אלוקים כזה קפדן ולא מרשה ומעניש ו... אז ככה זה נקלט.
הרב, בבתים בבית יותר מורכבים, אז כאילו זה נקודת ההתחלה שלו בקשר לזה, אני מקווה שבוע בואו לקחות אותו.
היא יותר מאתגרת. אבל לא רק בקשר עם אלוקים, זה הכל, לא? אם הוא גדל בית מורכב, אז הכל יש לו מורכבות. יש נשמות כאלה פחות רציניות, אז הן גדלות בגנים של שושנים. יש נשמות שאלוקים יותר בונה עליהן, אז הוא מסכים לשתול אותן גם בשדות קוצים, והן יגדלו טוב. הם יגדלו טוב, גם בתים מורכבים. זה לא פה, זה רק נקודת המוצא. מה שאת עושה עם זה משהו פשוט. כאילו סיפור קיצון שאני מכיר זה... זה בדמיון נובע, שאדם מעלה דימויים והוא לא מבין מה הדימויים, זה עולה מהדמיון. אבל אחר כך מנסים לברר מה הדימויים. אז מישהו, בחור דוס, רציני, טוב, דיאליסט, היה לו דימוי, אתם כבר יודעות מה זה, הוא דמיין איזה... סוליה של נעל ענקית הולך לדרוך עליו. ככה האלוקים שלו נראה. לא אמרו לו תדמיין את אלוקים, חס וחלילה. כי אז זה לא יוצא שום דבר. הוא אומר לך תדמיין את אלוקים, בטוח זה לא יוצא. מי שסיפר לי שפעם בדמיון נובע, עמית קדם, זה שפתח את השיטה, הוא היה פעם באיזה... מתגש עם אנשים רציניים כאלה. הוא אמר להם, עכשיו כל אחד כותב דימוי על אלוקים. אז מישהו שם. כעס, מישהו רציני, מישהו כעס, נתן לגרופה שולחן ואמר אין דימויים לאלוקים, אלוקים הוא רמטכ"ל וזהו! אז רק ככה זה יוצא, כי זה בורח לך, כי את אומרת שאין דימויים ואז זה בורח לך. יוצא אלוקים שלו זה רמטכ"ל, איזה רמטכ"ל? הרצי הלוי, גדי איזנקוט, זה... כן, זה ברור. אומר שהילד שלו אמר, אבא, הוא חושב שהרמטכ"ל זה אלוקים. אז הוא לא חושב, הוא חושב שאין דימוי לרמטכ"ל. מי שחושב הוא רמטכ"ל? מישהו שמעריץ את הרמטכ"ל כנראה, לא יודע בדיוק איזה רמטכ"ל. אבל הוא יכול לראות כמו איזה נעל שהולך לדחוך עלייך עוד מעט. קצת קשה להשתוקק אל הנעל הזאת, נכון? להרוג אליה, הוא מאוד רוצה להתפעם עוד לבו, הוא לא מבין למה הוא לא מצליח. כי אלוקים שלו, הוא... מה עושים זה? לא ככה, בסדר? גדולי ישראל לא צמחו בדמיון עובד, לא צריך את זה בשביל זה. אני לא צריך לקרוא את זה באופן ישיר. אבל ככל שאנחנו גדלים בעולם, במרחב, שנתפגש עם אנשים של תורה, שהם יותר עושים לי חשק, יותר מרמים לי, יותר רוצים מבט, אז הדימוי אל אלוקים, אלוקים יכול לראות כמו סבתא שלך. לא יודע, כמו... זה נבנה, אז ככל שאת בונה חיים יותר מלאים, חיים יותר עשירים, אז הציור פנימה הולך ומתעדן. אז כשהרב כותב שיש עצם אלוקי, הוא מתכוון שיש עצם. יש לך עצם. עצם הכוונה, עמוק עמוק, זה אלוקים. זה אלוקים. ולכולנו יש עצם לאלוקים. בשכל אנחנו יודעים, בשכל אנחנו מבינים שהוא, שאנחנו לא מבינים. אבל במעמקי הנפש אין שם מילים, אין שם הבנות, יש שם תמונות, ציורים. אז מה עושים? מבינים שזה, הציור הוא חשוב מאוד. בלי ציור קשה מאוד לפגוש את אלוקים ולדבר איתו ולהתגעגע אליו. אבל כל אדם בוגר, בטח אדם שלומד דעת אלוקים, מבין, כתוב אפילו בשמש ובשכן ערוך, כשאדם בא להתפלט, ידמה שהוא עומד לפני מלך. זו הצעה שהיא לא רלוונטית לגביכן. למה? כי אין לנו מלך. אנחנו חיים בעולם בלי מלכות. במשך אלפי שנים מלך היה האיש הזה שהוא מחליט הכל, והוא קובע הכל, והוא יכול לעשות טוב, והוא יכול לעשות רע, והוא... אין לנו דברים כאלה בעולם שלנו, אין לנו מלך. מלך זה צעצוע. יש מלך אנגליה, זה סתם... אז המשל הזה כבר לא יכול לעבוד עלינו. אבל המשל של אבא, אבינו מלכנו, תלוי. הוא עוד כן יכול, תלוי. תלוי אם אנחנו מסוכסכים, אז פחות מוצלח. אבל יש דימויים, וכשאדם לומד אמונה, זה מה שכתוב בעצם פה. כשאדם לומד אמונה, מה זה אדם לומד אמונה? הוא לא... בכל הדברים שיש לנו בחיים, כל הזמן זה מתפתח. את לומדת חשבון בכיתה א', אחרי זה בכיתה ב' את עולה ברמה, כיתה ג', כיתה י' ב' את עולה ברמה, נכון? את לומדת, כל מה שאת לומדת, את מתקדמת ועולה ברמה. במה את לא עולה ברמה אף פעם? בדעת אלוקים. כמעט אף פעם בכם את לא עולה ברמה. את למדת לברך באיזה גיל? שלוש. שלוש, אמרו לך, תגידי, ברוך אתה. מתי הסבירו לך ברמה יותר עמוקה מה זה ברוך אתה השם אלוקים, נכון? באיזה גיל? כנראה לא קורה אף פעם, נכון? רוב האנשים בעם ישראל הסבירו להם בגיל 3 להגיד ברוך אתה אדו, נכון? וזה מאז הם מברכים. עם זה הם נשארים עד 120 בבקל. את התנ״ך, באיזה גיל למד את נביאים? תלו, יהושע מתחילים בכיתה ב', איזה שופטים בכיתה ג', אחרי זה שמואל בכיתה א', למד את זה ברמה של ילדה עם סרל של כיתה ב', ג', ד'. מתי למד את זה בצורה עמוקה יותר? כן, לא שאף פעם. רוב עם ישראל, מה שהוא למד בכיתה ב', ג', ד', זה מה שנשאר לו. בכיתה, כמה שהתבגרתם בכיתה, אז התפעלתם יותר רציני, נכון? בהתחלה מלמדים אתכם רק ככה כמה משפטים. נכון, מה טוב הוא? באיזה כיתה מלמדים מה טוב הוא? לא אומרים בכיתה מה טוב הוא עליך? אדון עולם אומרים? באיזה כיתה אומרים אדון עולם? אדון עולם זה אחד הפיוטים הכי עמוקים שאני מכיר. עמוק עמוק, מקובלים מיליונים כתבו את זה. מה הילדה בכיתה ב' מבינה מאדון עולם? מה היא מבינה? אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצא נברא. מה הכוונה במשפט הזה? מה אתם אומרות? אדון עולם זה אלוקים, אשר מלך, בטרם כל יצא נברא. מה הכוונה? ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. ועת נעשה בחפצו כל, אזי מלך. מה הכוונה? מה ילדה בכיתה, באיזה כיתה אמרתם אומרים את זה? בית מבינה. מה זה אזי מלך שמו נקרא? הוא אחד ואין שני לעם שילו להכבירה. מה זה? מה זה להכבירה הזה? מה זה לעם שילו להכבירה? הם מילים מאוד מאוד עמוקות. אז ילדה שרים את זה עם מנגינה ועם כלבים. והם באש, יש כיתה שיוקפת אותה את בדוד שלה. אצלם כבר הוסיפו עוד. מה הוסיפו פסגת זמרה? מה הבינה פסגת זמרה? הללו אל בקודשו, הללו ברכו זו, הללו בגבורותיו, הללו כרוב גודלו. מה זה? אני מבין שאת מבינה כל מילה, אבל מה זה? הילדה בכיתה ב' מנגדה. ברוב המקרים, אם לא תלמדי אמונה, זה יישאר לך לנצח. אם לא תחליטי פעם אחת שאת לומדת מה זה פירוש הפרקים האלה, ביאור תפילה, ואפילו ברמה פשוטה, ותישארי בכיתה ג', תישארי בכיתה ג' עם התנ״ך, ועם התפילה, ועם הכוונות בתפילה, סתם כתוב לי שם בכיתה ג', עם הלב התמים, אני מתכוון. אבל עם פשט המילה, ברכות. ואלוקים. אלוקים, אמרו לך יש אלוקים, קיבלת. זהו. הרב, מה שמסתתר, אם לא לומדים אמונה, אם לא לומדים אמונה, נשארים עם דברים מקובעים, מגילאים מאוד מאוד צעירים. זה אלוקים וזה. לא מפתחים את זה, לא משכים. יש איזו בדיחה כזאת שאומרת, איך יודעים שאברהם אבינו הלך עם שטריימל? מכירות את זה? איך יודעים? יש פסוק מפורש. מה הפסוק? כתוב, הילך אברהם. תגידי, את מאמינה שאברהם הלך בלי שטריימל? מה, נפלת לראש? בדיחה לא מצחיקה בכלל, ומה היא אומרת? היא אומרת שאני מקובע בכל מיני תפיסות. וזה ברור שזה ככה. ואז מישהו אומר לו כמוני, אז הצילו! הצילו. זה לא עצם באופן ישיר, אבל זה השלכות של עצם. עצם זה, אני לא מתעסק במושגים האלה, אני לא לומד את זה, אני לא מעיין בזה. תנ"ך אני יודע את תנ"ך, בטח. אני יודע את תנ"ך. תהילים, מתי התחלנו להגיד תהילים? אנחנו, אתם אומרות תהילים? בטח. מה פירוש המשפט אומרות תהילים? מה זה לומר תהילים? או להגיד תהילים? יש ספר אחר שאתם אומרות? או מגידות? אתם מגידות תהילים? להגיד תהילים. מה זה להגיד תהילים? אתם קוראות ספרים? כן, אבל אתם אומרות אותם? בואו נאמר דעת אלוקים. בואו נגיד כולם ביחד דעת אלוקים. זה להוציא מילים. מה הפירוש של תהילים? תהילים זה ספר קשה מאוד להבנה. בעיקר למי שמדבר עברית. מי שלא מדבר עברית מבין שהוא לא מבין. מי שמדבר עברית מבין כנראה כמעט כל מילה, אבל הוא לא מבין מה את הקשר כל כך בין מילה למילה. אם יעבירו לך שתי מילים מפסוק אחד לפסוק אחר, או פסוק אחד לפרק אחר, אם תקריא את זה בסיפור, אתם קראתם סיפור פעם? קראתם סיפור? אם באמצע סיפור עם משפט תקוע, תגיד, מה קורה פה? מה זה קשור? זה לא קשור. זה הגיע ממקום אחר. דני הלך בדרך בוצית מלאת גשם, ופתאום פרפר נחמד, מה פרפר? גשם, תגלות לי. אבל ישעיהו, ירמיהו, איפה מתחילים הפרקים בישעיהו, איפה נגמרים? לא החלוקה של המדפיסים. מתי הם מתחילים? זה מאוד מאוד עמוק, אז לא, ישעיהו זה קשה, נכון? מתי לומדים ישעיהו? באיזה כיתה? זה זין חק, לא? זה כבר... באיזה כיתה? לא לומדים. זה פתרון עוד יותר מצליח. לא לומדים, לא חשבתי. מה? בכיתה י"א לומדים. אז אם לא מתעסקים המושגים האלה, מי אומר את זה? מה, אתה יודע מה זה אלוקים? מה פתאום? כן, כן. אם את לא מתעסקת בזה, זה הטענה שלך. אם את לא מתעסקת בזה, אז את יודעת, את לא יודעת, אבל את יודעת, את מגדירה את זה ככה. מגדירה את זה ככה. כן, ואם את מגדירה את זה ככה, אז זה לא זז אצלך. ולכן את פוסקת בתחושות בטן. זה לא הגיוני, זה כן הגיוני. מי שלא חושב ככה, הוא מול אלוקים. וזה משפיע על אין סוף דברים. לא לדע, אין בעם ישראל מי שאומר, אני יודע מי זה אלוקים, כי זה זקן שיושב בשמיים, מסתכל עלינו ונותן לנו פאצ'ים וסוכריות, תלוי איך התנהגים. אין כזה טיפש בעם ישראל. אבל הם לא לומדים, הם לא נוגעים בזה. כך, אתם לא כל השנה תשבו ככה, כמו שאתם יושבות היום מהבוקר עד הלילה, תלמדו. אבל כן, אבל לטפל בזה, לגעת בזה, לתת לזה מקום. מה קורה לעולם הרוח? לשכלל, בטח אחרי שקורים דברים גדולים, אתם היום בימים סוערים ואדירים, אז יש חדשות ויש אולפנים ויש ביקורות ויש ראש ממשלה ואיזה... זה הכל ניתוחים טכניים, מה קורה ברוח? אם בימים כאלה לא דואגים לברר, ללמוד, לשמוע שיעורים, לשאול. אז יש ציור, יש עצם, כן? יש עצם, פירושו של דבר שאני כבול בתוכי. איזשהם תפיסות שתוקעות אותי ויוצרות זרות וניכור, כי זה לא אלוקים. כל התפיסות שלך זה לא אלוקים. זה לא נכון. זה לא נכון. זה משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר נשגב. אם אני מודעת, אם אני מפתחת מחשבה כזאת, עוסקת בדעת אלוקים, דעת אלוקים זה איך התורה היא תורת חיים. היא לא תורה, היא תורת חיים. איך היא מדברת אליי? איך היא משפיעה? איך זה להגיד, זה יותר גדול ויותר עמוק ממה שאני מבינה. אני חי את מה שאני מבינה, אבל כל הזמן להפנים. אני אפגש פה משהו שהוא הרבה יותר עמוק. מי זה אלוקים? יש לו ציור. אני לא יודע. הציור שלי, הציור שלך חשוב, טוב שיש לך ציור אלוקים. רק את מבינה שמה? שהציור שלך זה לא אלוקים. זה הציור של האלוקים. כמו מה? זה בעצם נכון גם לגבינו. כל מי שאת מכירה, יש לך רק ציור. את לא מכירה באמת. כן מכירה באמת. זאת אומרת, את לא יודעת להגדיר אף אחד. כנראה לא יודעת להגדיר גם את עומק התת מודע שלך. את יש בני אדם, את מבינה שיש הרבה, אפילו בני אדם יותר. אדם בוגר זה אדם שאומר, יש פה משהו יותר עמוק. כשמישהו מדבר, אז אחד הדברים הכי הכי קשים בעולם, זה להקשיב. למה להקשיב זה אחד הדברים הכי קשים בעולם? זה באמת הכי קשה בעולם. יש כאן סיפור על רבי כזה, סיפור אמיתי. אדמור האמצעי בחבן, שהיה לו משמש, הוא היה מקבל אנשים ליחידות, זה נקרא לו. יש הרבה סיפורים כאלה. הוא היה שומע אנשים, וכל כמה אנשים, הוא היה אומר, תחליף את המיל, כי הוא היה ספוג בזיעה. אז אחרי כמה, הוא אומר לו, מה קורה רבי, מה העניינים, מה אתה כל כך מזיע? אז הוא אמר, אתה לא תוכל להמשיך יותר בעבודה הזאת. אז הוא אומר, אתה לא מבין מה זה להקשיב, אתה לא יכול להיות. אז מה זה להקשיב? ככה אחד הרבי אמר, להקשיב לבן אדם זה עבודה מאוד קשה. קודם כל, אני בא להקשיב למישהו, אני צריך להוריד את הבגדים שלי. ללבוש את הבגדים שלו. להיות שם. אחרי זה אני צריך לתת לו עצה, אני צריך להוריד את הבגדים שלו, ללבוש את הבגדים שלי חדש. לתת לו. להקשיב, זה אחד הדברים הכי קשים בעולם, להקשיב באמת, לא לשמוע, להקשיב, זה לעזוב את עצמי. לא להיות עסוק בעצמי אחרי בכלל. זה מאוד קשה לא להיות עסוק בעצמי, כי כל דבר מאיים עליי, כל דבר משפיע עליי. אני עוזב את עצמי בכלל ואני נכנס לראש שלו. אני מרגיש אותו, אני מרגיש את הפחדים שלו, אני מרגיש את הדאגות שלו, אני מרגיש את ה... אני נמצא שם, כתוב במשנה, בין 50 לעצה. נכון? בין 5 למכאן, מכירו את המשנה הזאת? בין 50 לעצה. למה בין 50 לעצה? אתם לא יכולים לתת עצות טובות? הם עוד לא בנות 50 ברומכם, נכון? אז למה? בגיל 40 אי אפשר לתת עצה. למה בין 50? אני חשבתי על זה פעם, ש... אם מישהו בא לשאול אותי עצה, אני, החברה שלך באה להתייעץ איתך אם ללמוד משפטים. ותשמעי, מצד אחד ככה, מצד אחד ככה. את רוצה או לא רוצה, את מתחילה לחשוב, רגע, למה אני לא לומד משפטים? אולי שגם אני לא לומד משפטים. יש פה יתרונות שבחסרות. רוצה או לא רוצה, את במקום להיות קשובה, את מתעסקת בעצמך. בסדר? יש לי הרבה דוגמאות בעולם של בנים, זה לא מעניין אתכם, אבל אתה רואה, אתם מבינים. תגידי, כדאי לגור בעיר או כדאי לגור בזה? את שומעת אותה ואת אומרת, רגע, גם אני, אז למה אני לא גרה פה? למה אני שם? אני אומר, מי שאת רוצה, את נאבקת. את שואלת שאלות. כשאת בת 50, ואם שואלת לך שאלה, אז חלה זה בת 50. אתם מכירים מישהו בן 50? בן 50 זה צעיר ורענן, הוא לא עכשיו יתחיל לעשות... בדרך כלל, כבר קבע את הכיוון שלו, בתור זה הוא מתפתח וקורח. הדוגמאות של הבנים יותר מדגימות, אבל זה לא כל כך מעניין אותי. אם מישהו בא לשאול אותי אם לעשות קורצינים, 50 אני כבר לא עשו קורצינים. זאת אומרת, לא יקבלו אותי, דווקא רעיון טוב שהייתי עושה, אבל לא יקבלו אותי. אז אני נקי לגמרי, אז אני יכול לתת עצות. כשאני נקי לגמרי, אני לא מתעסק בעצמי בכלל, אני מתעסק במישהו אחר. אז מול אלוקים אנחנו עסוקים בלהקשיב. מול בני אדם, מול אלוקים. דעת אלוקים זה להקשיב מה אלוקים אומר לי. מה הוא אומר לי? מה קורה בינינו? ולא מה הוא. ולא מה הוא, להגדיר אותו. ולא להחליט הוא מה יהיה לאחרים. יש איזה עולם כזה שאני שוכן בתוכו. זה מה שאני רוצה דעת אלוקים. הוא רוצה שנלמד אמונה. הוא רוצה שנפנה פתוחים, שנלמד. אמר לי מי שבשם רבי, אני לא זוכר איך קוראים לו, כתוב אלוהי מסכה. לא תעשה לך, עוד כמה שבות אתה תקרא את זה. מה זה אלוהים מסכה לא תעשה לך? בפשטות לא לעשות פסל. אבל הוא אומר רעיון יפה, אלוהים מסכה, יש מסכה. יש מסכה צוחקת ויש מסכה בוכה יש, נכון? כן, אז שאלוקים שלך לא יהיה מסכה. מה זה מסכה? מסכה זה לא משתנה. מסכה זה משהו קבוע. את לא מסכה, את מחייכת, זאת אומרת בוכה. יש לך עשרות, אם לא מאות, הבעות פנים. כשאלוקים שלך יהיה אלוקים חי. כשאלוקים שלך לא יהיה איזה אמת כזאת שדקלמת אותה בגיל צעיר, ועכשיו את מוכן למסור את נפשך. אלוקים זה כמו שאת, את לא משתנה כשאת משנה את הבעות הפנים שלך. זה אתה אחת, זה לא פיצול אישי. אז זה שורש מאוד עמוק. שהמפגש עם אלוקים יהיה מפגש שמגדל את החיים, ששואל אותי איך אני נהיית. יותר קרובה אליו, יותר גודלת ממנו, יותר מושפעת. איך זה הולך ונאור ונכון לפניו. אז כל זה יוצא משפינוזה, זאת אומרת, הוא עוזר לנו להבין את הרב. משפינוזה לא דיבר אלוקים, משפינוזה דיבר על העולם. משפינוזה גרם לנו להבין את העולם, נסתכל על העולם בתור משהו אידיאלי. הוא לקח את המילה אידיאלי והפך אותה לחילונית. הרב רוצה להחזיר את המילה אידיאלי לאלוקים. זה העונות שלו, ואנחנו יודעים את האמת, ומי שלא... זה התוצאה המובטחת משפינוזה. שאדם מעריץ את עצמו ומעריץ את הדעות שלו, את הרגיעו, הוא יודע מה האמת. אז התייחסות לאלוקים, אני יודע, אנחנו בעצם תקועים בכל מיני מבטים חלקיים, מבולבלים, שארץ ישראל לא תוותר לנו. אתם יודעים, עכשיו אנחנו נכנסים בדקות אלו ט"ו בשבט. זה החג של ארץ ישראל. ארץ ישראל לא תוותר לנו, היא לא, בגלות היינו יכולים. בארץ ישראל זה לא לוקח. ארץ ישראל מכריחה אותנו. לגדול יותר ויותר אלוקים. כל טוב, תודה רבה.